הרב בני לאו.
פרק ב' במגילת הקינות קשה לעיכול. הפעם המקונן מדבר אל השם על יום אפו. ומה שהופך את הספר הזה, את הפרק הזה, לכל כך קשה, זה שהשם אלוהי ישראל הופך להיות אולי האויב האכזר של ירושלים. קשה לומר את זה, קשה לקרוא את זה, קשה לחוש את זה, איך הוא הורג והורס, הורס את המקדש, הורס את מבצרי ירושלים, שורף את העיר, הוא הופך להיות לא רק המעניש, אלא גם עם כל הכוח שלו, מכאיב ב-22 פסוקים, כמו בפרק הראשון, כמו בקינה הראשונה, גם הפעם, בכאב עצום, יעיב באפו השם את בציון, השליך משמיים, לא זכר אדום רגליו ביום אפו. זה ביטוי כל כך חזק, שהרי השמיים כסאי, והארץ אדום רגלי, כך אומר ישעיהו הנביא. כשאנחנו אומרים את הביטוי הזה, אנחנו מתכוונים שיש איזושהי מלכות בעולם, מלכות השם, והמלכות הזאת יושבת מחוברת אל הארץ, והדימוי שלנו בתוך עם נבחר של השם, זה שיש ירושלים שהיא בעצם אדום רגליו של השם. והתיאור הזה כאן שאומר, לא זכר אדום רגליו ביום אפו. יום אפו זה יום כעסו, זה יום שבו אנחנו יודעים שיש איזה שלטון לכעס השם. הנביאים כולם דיברו על הפחד הזה מיום השם, ככה למשל הנביא צפניה, בטרם לא יבוא עליכם חרון אף השם, אולי תסתרו ביום אף השם. אף השם זה כל כך מאיים, והנה כאן אנחנו פותחים את המזמור שלנו, את הקינה השנייה, בלא זכר אדום רגליו ביום אפו, ואנחנו גם נסיים את המזמור הזה, את המזמור הזה של הקינה השנייה, גם כן כשאנחנו נמצאים בכאב עצום של יום אפו של השם. החוויה הזאת, החוויה הקשה הזאת של המזמור, הקינה השנייה, היא באמת חוויה מערערת של יום השם, יום כעס השם, משכיח מהשם את אהבתו, משכיח את אדום רגליו, וזה הולך מדחי לדחי, בילה השם ולא חמל את נאות יעקב, הרס מבצרים, גדה בחורי אף, השיב אחור ימינו מפני אויב. אתם מבינים שכל הביטויים כאן הם ביטויים ההפך מהמציאות הרגילה שאנחנו אומרים למשל, השיב אחור ימינו מפני אויב, אז אנחנו יודעים שימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה, אבל אם הוא השיב אחור ימינו, אז אין שום דבר שיכול לעזור. המדרש לקח את הביטוי הזה, השיב אחור ימינו מפני אויב, אומר כך רבי עזריה באיכה רבה, כיוון שגרמו אבונות, נכנסו שונאים בירושלים, נטלו גיבוריהם של ישראל וחפתו ידיהם לאחוריהן, אמר הקדוש ברוך הוא, אמו אנוכי בצרה. כתבתי בתורה, ככה אומר המדרש, הוא מתכוון לתהילים, צדיק א', אמו אנוכי בצרה, עכשיו בניי בצרה ואני ברווח, וזהו השיב אחור ימינו. ככה בעצם המדרש מבין את המילים שלנו כאן בפרק, לא כאיזה מעשה שהשם פוגע, אלא ברגע שהגויים נכנסו לעיר להחריב, אז הקדוש ברוך הוא נמצא יחד איתנו באיזושהי צרה של לא יתוש השם עמו, כאילו הוא נמצא איתנו בתוך הצרה. הדבר הזה של ימינו של השם היא מנוטרלת, היא הולכת לאורך כל הפרק, גם בהמשך, ניצב ימינו קצר, זה כבר לא במקום שאני בא ואומר שהוא לא פועל, אלא הוא פועל עם הימין שלו, במקום שזה תהיה ימין השם עושה חיל, אז ימין השם היא הופכת להיות הרועצת, המכה המאיימת על עם ישראל, ניצב ימינו קצר, ויהרוג כל מחמדי עין. אני צריך לומר פה שהקריאה שלנו כאן בתוך הפרק הזה בצורה הכל כך אלימה כלפי שמיים היא מסורת יהודית רבת שנים. זאת לא רק המצאה של מגילת איכה, היא עוצמתית מאוד, היא קשה מאוד. ירמיהו הנביא פה בעוצמה גדולה פונה כלפי השם ואומר, איך הפכת אתה השם להיות האויב של העם. אם אנחנו קוראים בירמיהו הנביא עצמו בפרק י' ד', הוא אומר את זה אותו דבר. הוא אומר, המאוס מאסת את יהודה, בציון גאלה נפשך, מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא, קווה לשלום ואין טוב? הוא אומר, אל תנעץ, אל תנבל, אל תפר בריתך. כך אומר ירמיהו הנביא בפרק י' ד', וכך הוא אומר אצלנו פה בקינה, הוא אומר, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר. הרעיון הזה שהשם הוא האויב, השם הוא הצר ביד ימינו, זה דבר מזעזע, הרי אנחנו יודעים למי קוראים אויב, למי קוראים צר, נכון? איש צר ואויב, המן הרע הזה. ואנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אתה כאויב, אתה צר. המסורת הזאת של לבוא ולתקוף את הקדוש ברוך הוא שהופך להיות הצר של עם ישראל, מופיע בפיוטים רבים בעקבות ההשראה מהפרק שלנו. למשל, יש פיוט ענק שלוקח את הפסוק, מי כמוך באלים השם, מי כמוך נעדר בקודש, שזה כזה יפה, כזה גדול. אז יש קינה שכתב רבי יצחק בן שלום אחרי מסעי הצלב השני. מסעי הצלב היו במאה ה-12, באמצע המאה ה-12, והוא כותב פיוט קינה אחרי זה, והוא אומר, במקום מי כמוך באלים השם, הוא כותב מי כמוך באלמים, מי כמוך שומע אלבון בניו ושותק. דומם ושותק למעגימים, צרינו רבים קמים. זה מדרש שלוקח גם את הפרק שלנו וגם את שירת הים, ומחבר אותם ביחד, ואומר, איך יכול להיות שאתה הפכת להיות, במקום האלוהים, הפכת להיות מי כמוך באלמים. שפך כאש חמתו, נכון, שפך כאש חמתו, עושה לנו מיד את האסוציאציה של, של, של שפוך חמתך על הגויים של ספר יחזקאל, אבל פה הוא אומר, הוא שפך את חמתו עלינו. השיר הזה, הקינה הזאת, היא קינה שכל כולה פונה כלפי שמיים ואומרת, זה פשוט לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שמי שהיה אמור להיות השומר שלנו, יד ימיננו, הסוכה שלנו, סוכת שלומנו, הפך להיות זה שהורס ולא חומל, שמשמח עלינו את האויב, שזומם לראות אותנו ברע. ואז באמצע הפרק אנחנו מתהפכים. צעק ליבם אל אדוני, הורידי כנח על דימם יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. אנחנו מתחילים לעשות פעולת ההפך. אותה יד שהכתה בנו, הימין שהכתה בנו, אותו השם שהתעלם, שהפך להיות לצר ואויב, הוא יהיה כותל הדמעות שלנו. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני השם, שי אליו כפייך. אנחנו כאילו מתנפלים עליו, אל הקדוש ברוך הוא, אל אותה יד שמכה, אל אותה, אותה התעלמות שהקדוש ברוך הוא הופך להיות צר ואויב. אנחנו פונים אליו ואומרים, באמצע הלילה, בראש השמורות, שופכים כמים ליבנו נוכח פני השם. המסורת התלמודית אומרת ששלוש התפילות, שחרית, מנחה וערבית, נכתבו על ידי שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם כנגד שחרית שמשקים אל הבוקר, יצחק כנגד המנחה שהולך לסוח בין הארבעים, שהוא רואה כבר כמעט את השקיעה, ויעקב שיוצא לגלות, יעקב ש... פוגש את הקדוש ברוך הוא בסולם הלילה. אלה שלוש תפילות שחרית, מנחה וערבית. הדוד שלי הרב ישראל מאיר לאו אמר פעם באחת מדרשותיו שירמיהו הוא זה שנתן לנו את התפילה הרביעית, התפילה של קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני השם. תפילת אמצע הלילה בראש השמורות היא תפילה שלכאורה אין בה יום שלפניה ואין בה יום שאחריה. היא שקועה בתוך לילה, היא שקועה בתוך איזו תחושת בדידות ואלבון, ואותו מי שהיה אמור להיות הסוכה והאור והטוב, הוא הסתלק לו. ואנחנו קמים בראש השמורות באמצע הלילה ועושים סוג של תיקון. פונים אליו, קומי רוני בלילה, שופכים כמים ליבך ואומרים לו להתעורר אל עולם של טוב.